התוכנית בחסות יוד לב הזכוכית כפר חבד. עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק. טלפון 03-960-7571. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית מקהל חסידים. בשעה שאתם שומעים את התוכנית, הרב ברוד ביחד עם רעייתו מוביל את בנו לחופה, לכן אנחנו הפעם מקליטים את זה לפני כן. שלום הרב ברוד.
שלום שלום לך ולמאזינים ותודה רבה.
כן, לציין משפחת, ביחד עם משפחת גולדברג.
כן, חתונה זה תמיד שתי משפחות.
תמיד תמיד. זהו, אז אתם תהנו, מי שלא הגיע לחתונה ינה בתוכנית.
או שבדרך, אלה שהם יהיו עדיין בדרך, בדרך לחתונה.
ודאי. כן, הרב ברוד, הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, יש בחסידות, כבר דיברנו על הרבה הרבה נושאים, אבל אי אפשר בלי רבי. זה משהו מהדברים הבסיסיים ביותר בהנהגה של חסידות. מה המקום של הרבי באמת?
כן, אנחנו נדבר על זה, וגם היום, יום הכגרים, אנחנו מדברים ביוד שבט, זה יום מסתלקותו של אדמור הרייץ, הרבי הקודם מלובביץ', ויום שבו עברה הנהגה לרבי האחרון, ולכן זה בהחלט יום ראוי לדבר על הנושא הזה של רבי, עד כמה הוא דבר חשוב לכל יהודי, על אחת כמה וכמה לחסידות. זה גם קשור לפרשת השבוע, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. התורה משווה את האמונה בקדוש ברוך הוא לאמונה במשה, כי שניהם יחד יוצרים את השלמות של האמונה שצריכה להיות אצל יהודי, וכל זה יהיה בהמשך.
בהמשך נחזור לנושא הזה. ואנחנו ממהרים ופונים למיודענו וידידנו יוסי גיל, הניגון, בעצם הסיפור שמאחורי הניגון. ערב טוב יוסי.
ערב טוב, ערב טוב מבורך לשניכם, לך חיים לרב ברוד.
ערב טוב לך יוסי.
אולי ראשית לכל הרשו לי לאחל לשניכם ברכת מזל טוב, שמחות יהודיות תמיד, בתוך לב שמח, מלוך אופניים, נחת יהודי אמיתי, נחת חסידי.
תודה, תודה.
גם לך חיים, גם לרב ברוד.
תודה.
אנחנו נייחד את דברינו לניגון שבהחלט מושר כיום, אפשר לומר, בכל בית כנסת. ניגון שהפך לנכס צאן ברזל, קלאסיקה של ממש. את הניגון עצמו חיבר החזן הנודע, רבי יוסי למנדלבום, זכרו לברכה, חסיד בובוב, שאיבד בחורבן הנורא את אשתו ואת כל משפחתו, שרד, הקים מחדש בית לתפארת. ואגב, הניגון הזה משלב בתוכו קטע מתוך ניגון מוז'יצאי, מתוך ניגון אותו חיבר רב הקדוש בעל הדברי ישראל ממוז'יץ, זכותי הגן עלינו, כשהבבה הראשונה של הניגון בעצם לקוחה מתוך ניגונו של בעל הדברי ישראל למילים אנא בכוח. את הגרמן, החריזה, החרוזים ביידיש, חיבר הגאון החסיד רבי חזקאל רוטנברג עליו השלום, הקדוש רבי חזקאל רוטנברג השם יקום דמו, אשר נספה בחורבן הנורא ממקורביו ומבאי ביתו של הרב הקדוש מבובוב זצל, השם יקום דמו. הניגון הזה, המילים הללו ביידיש, נאמרו לראשונה על שולחנו הטהור של בעל הקדושה ציון זצל. היה זה בשנת תפרש צדיק דלת בעיר צ'יבין, בעת חתונת ביתו, אשר נישאה לגאון החסיד, רב שלמה רובין זצ"ל, השם יקום דמו, אשר נרצח גם הוא בחורבן. אז, כדי לשמח את הנוכחים, התחפש רב חזקאל רוטנברג כמובן, לישיש נוכרי, אשר נראה היה כאדם שחי לפני אלפי שנים, עוד בזמן הבית. הוא עולה על השולחן, ובשפה הפולנית פונה הוא אל הנוכחים ואומר להם, זה זמן רב שלא ראיתי ציבור גדול שכזה, מאז שהבית עמד על מכונו ועד עתה. ואז החל בשפה הפולנית לתאר את בית המקדש, את עבודת הקורבנות, שירת הלוויים, ומפולנית עבר לשפה היידיש, לשפת היידיש, ואמר חרוזים אלו. כל הנוכחים שם דמעו, חרוזים אלו שאולי כבר נשמע ברקע את הפתיח המוסיקלי, עיבוד מקסים שכתב ישראלם, אגב לביצוע מרטיט לבבות של מרדכי בן דוד שכבר התנגן ברקע. אין דמנטח פורט, שיר ביידיש ובו בתים רבים המתארים את עבודת בית המקדש. העלייה לרגל היה זה הרי חודש ניסן, זמן קצר לפני חג הפסח. איזהו מקומן של זבחים, מרדכי בן דוד וכולנו מצפים ומייחלים תכף ומיד ממש בביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה.
תודה רבה לך יוסי גיל על הפינה היפה, הסיפור שמאחורי הנגמר.
יישר כוח, בשורות טובות.
ערב טוב יוסי.
שלומים מוי לאי שנסוכים בזמן שבית המקדש יוקיים סיזוי לגבין ריח עובדם חיליק מזבח אוי פיין עולתה למיני גרבוני מחפר תזיין אבוי נוי zal rutzayn vi aloynes aber ein des nebel gagreis rachmune dem weinen mir in klugen beten in zugen alle tog die benaim luche jeden in der frie wer gefre
התוכנית בחסות יוד לב הזכוכית כפר חבד, עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק, טלפון 03-960-7571.
חזרנו עליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, שאלתי אותך בהתחלה ואני רוצה להוסיף על כך, יסוד ביהדות הוא שיהודי פונה ישירות לקדוש ברוך הוא, יש את התפילה, יש ספרי תילים, יש לו את מה שהוא צריך, כן? לכאורה הזכרנו את העניין של הרבה, הרבה הוא קשר מסוים, הוא צינור מסוים, הוא דרך מסוימת, למה יהודי צריך את זה?
כן, זאת שאלה שנוגעת באמת ליסודות האמונה, כי באמת, כפי שציינת, הדבר הזה שיהודי פונה ישירות לקדוש ברוך הוא ולא על ידי מתווכים, זה יסוד באמונה ויש תיווך שהוא בבחינת אפילו עבודה זרה. כשאתה פונה דרך גורמים אחרים, זה יכול להיות עניין של עבודה זרה. ההבחנה, זה נושא עמוק ומסועף, אבל יש פה נקודה אחת מאוד פשוטה. תורת החסידות מגדירה את זה במושגים ממוצע. ממוצע לא במשמעות של ממוצע במתמטיקה, אלא מלשון משהו באמצע. כן? מלשון משהו שנמצא באמצע. יש ממוצע המפריד ויש ממוצע המחבר. ממוצע המפריד זאת אומרת, אם למשל, בוא נאמר ככה, יש לנו אדם שיושב במשרד ואתה רוצה להגיע אליו, אומרים לך, אתה לא יכול להגיע אל מי שנמצא פנימה, אתה יכול לדבר רק עם הפקיד. זה נקרא ממוצע המפריד. זאת אומרת, אתה יכול לדבר רק איתו, אתה לא יכול, אין לך קשר ישירות עם מי שנמצא מעליו. לעומת זאת, יש מצב שאתה מגיע, ואז יש שם מישהו שאומר, בוא אני אנחה אותך איך להיכנס ולדבר עם מי שנמצא בפנים. זה נקרא ממוצע המחבר. אם יהודי יבוא ויאמר, אני לא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני יכול לדבר רק אל הצדיק. זה עלול להיות עניין של ממוצע המפריד. אבל אם יהודי בא ואומר, אני מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה שהצדיק יכניס אותי פנימה, שהצדיק יכוון אותי וילמד אותי, איך לפנות אל הקדוש ברוך הוא, או יש אפילו היבט נוסף, שהצדיק יבקש בשבילי, לא במקומי, אלא בנוסף אליי. זה כמו שיש למישהו חבר טוב, שהחבר הזה נכנס אל המלך, והחבר מבקש ממנו, תבקש בשבילי אצל המלך. זה דבר שהוא בסדר גמור. ולכן, אם אתה תראה את הנוסח שכותבים בפדיון נפש, לא מבקשים מהצדיק, תתפלל, תן לי את מה שאני צריך. אנא לעורר רחמים. הצדיק הוא זה שמעתיר רחמים בשבילי, כי מישהו יותר מזוכח, יותר קדוש, יותר יודע איך לפנות לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו שהוא יבקש מהקדוש ברוך הוא בשבילנו. ולכן העניין של הצדיק זה לא שהוא בא במקום הקשר אל הקדוש ברוך הוא, בדיוק להפך, הוא מחזק את הקשר הישיר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא. וזה מה שמשה רבינו אומר לעם ישראל, אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. אני, משה רבינו, נמצא בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, כדי לחבר אתכם יותר לקדוש ברוך הוא.
אבל העניין של הרבה בחסידות, זאת אומרת, אין אפשרות לתפקד בלי. זאת אומרת, זה משהו שחסידות צריכה שהרבה יהיה בשטח. מבחינת הקהילתיות, מבחינת להחזיק את הכל. תראי. שזה, כמו שציינו, זה, כמו שאתה אמרת, מתווך כלשהו.
כן, התפקיד של הרבה הוא לא תפקיד ארגוני. למרות שבוודאי הרבה גם ממלא תפקיד ארגוני, שהוא מנהל את הדברים, מארגן אותם, אם יש עניינים של חילוקי דעות, אז הוא אומר מה יהיה איפה. אבל זה בוודאי התפקיד השולי ביותר. הדבר המרכזי הוא שיהודי, התפיסה של הקבלה, של החסידות, אומרת שלמעשה מערכת הנשמות של עם ישראל דומה, מבחינה מסוימת, דומה לגוף אדם. אם אתה תסתכל למשל על היד שלך, כן? אז יש הרבה מאוד איברים, כל אצבע יש לה את המערכות שלה, וכל פרט מורכב מהרבה מאוד תאים. וכולם מחוברים למרכז עצבים מסוים, שמפעיל אותם, שנותן להם את השפע, את החיות, את מערכות העצבים וכולי, וכולם ביחד דרך מרכז העצבים הזה מחוברות, כל החלקים וכל התאים מחוברים אל המוח. זוהי בעצם התפיסה שהמבנה של עם ישראל כולו בנוי ממיליוני נשמות. אבל הנשמות האלה מחוברות דרך מרכזי עצבים. מרכזי העצבים האלה הם הצדיקים. כאשר אני קשור בצדיק, זה מבוסס על מאמר חז"ל, על מאמרי חז"ל, שעל ידי דביקה בתלמידי חכמים, על ידי זה כאילו נדבקים בשכינה.
זאת אומרת, זה תנאי מוביל. נכון? זאת אומרת, שאני אהיה מוכן, או שאני רוצה, או שאני מאמין.
תאר לעצמך שהאצבע תגיד, אני רוצה לעקוף את מרכז הצבים, לא רוצה להיות קשור למרכז הצבים שלי, אני רוצה קשר ישיר. זה לא עובד ככה, אתה חייב לעבור דרך מרכז הצבים שלך. לכן, הקשר אל הקדוש ברוך הוא עובר דרך הצדיק שאני כחסיד, כיהודי פשוט, אני קשור אליו, הוא למעשה השורש של נשמתי. ולכן יש פה תפיסה שהיא מאוד עמוקה, שהדרך היחידה לעבודת השם שלמה, שאני יכול לקבל את שפע הכוחות שאני צריך אותם כדי לעבוד את השם, היא על ידי הדבקות בצדיק שהוא שורש נשמתי, ובאמצעותו כל המערכת של חיי היהדות חיה אצלי.
כמו שאמרת, האמצע שמחבר.
נכון. אנחנו שומעים כאן את הניגון שנקרא ניגון של רב שלוימה. זה היה חסיד שהיה נוהג ללכת ברגל ללובביץ', ובזמן שהוא היה הולך בדרך היה שר את הניגון הזה. זה למעשה ניגון שמקורו בחסידות פולין. רב שלוימה הזה היה יהודי שבא מחסידויות פולין, והוא הביא את הניגון הזה לחסידות חב"ד, מבצע אותו אברהם פריד.
כן, כבר בדרך הוא היה אצל הרבי. כן.
Yeah.
עכשיו אנחנו משוחחים עם רב אהרון כהנא מעיתון בקהילה על דמות חסידית. ערב טוב רב אהרון.
ערב טוב.
ועל מי נשוחח הפעם?
אנחנו משוחחים הערב על האדמו"ר הראי"ת מלובביץ', רבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר השישי לבית חב"ד, שהיום חלה ההילולה שלו. הראי"ת נולד בי"ב תמוז תרמ"ם לאביו האדמו"ר הרש"ב רב שלום דובר ולאמו הרבנית שטרנסורה. הוא נשא לאישה את הרבנית נחמה דינה, והיו לו שלוש בנות, שאחת מהן נישאה לקדושת האדמו"ר מלובביץ', זכותו תגן עלינו, הרבנית חיים מושקה. כשנולד הרש"ב, יש לזה סיפור מעניין שקשור ללידה שלו, שהרש"ב בירכו את כל הנשים בשמחת תורה. זה היה בבית של המערש, כשנתנו ברכות לכל אלה שלא נפקדו עדיין בילדים, ושכחו לברך את אמו של הרייץ. והדבר גרה להם צער רב, למרות שאחר כך כן בירכו אותה. היא נכנסה לחדרה, ותוך כדי מחשבות על כך שהיא עדיין לא נפקדה, אבל מזה ששכחו לברך אותה, היא פרצה בבכי ונרדמה. בחלומה נכנס איש נשוא פנים לחדר, וכשהוא שאל אותה למה היא בוכה, היא סיפרה לו מה שמעיק עליה. אותו איש הבטיח לה שבאותה שנה ייוולד לבן, בתנאי שהיא תחלק חי רובל לצדקה מכספה הפרטי. לאחר מכן יצא מהחדר, הוא יצא מהחדר וחזר בלוויית שני אנשים, והוא חזר בפניהם על התנאי, ולאחר שהסכימו איתו, בירכו אותה והם יצאו מהחדר. הרבה המערש שמע את החלום ואמר שהאיש הזה היה אביו האדמור עצמך צדק, והשניים שליוו אותו היה אדמור האמצעי ואדמור הזקן. הרבנית מכרה סמלה שלה ואת הכסף היא חלקה לצדקה, ואכן באותה שנה בי"ב תמוז כאמור נולד בנה היחיד הרייץ רבי יוסף יצחוק. מספרים שבגיל 11 הוא התחיל כבר להניח תפילין של רשי, שהם היו שייכות לרבי למערש בשם ומלכות, זה היה בהורת אביו בלי שאף אחד ידע, ורק לאחר מכן הולך לבית הכנסת לתפילה בציבור. כשהרייץ, יותר מאוחר הרייץ סיפר באחת משמחות התורה, הוא סיפר למסובים שכשהוא היה ילד בן 4, כך הוא סיפר, שאלתי את אבי הרשב, למה נברא האדם בשתי עיניים לעומת פה אחד וחותם אחד? אז אבא ענה לי, האם אתה יודע א' ב'? אז אני ישבתי, כן. שאל אותי אבא שוב, האם אתה יודע שיש שין ויש סין, ומה החילוק ביניהם? ישבתי, בשין הנקודה בצד ימין, ובסין היא בשמאל. אמר לי אבא, לקח הם שתי העיניים. ישנם דברים עליהם יש להביט בעין ימנית, ויש דברים שצריך להביט עליהם בעין שמאלית. על אדם ישראל צריך להביט תמיד בימנית, ועל סוכריה וצעצוע בשמאלית. מאז סיים הרייץ, נשתרש בליבי הכלל, שעל כל יהודי יהיה מי שיהיה, ואיך שיהיה צריכים להביט תמיד בעין יפה. יותר מאוחר ניסה הרבי, כמו שאמרנו, לרבנית נחמדינה, ולאחר פטירת הרשב קיבל הרייץ את הנשיאות. בקשר לזה יש גם סיפור מעניין, שהרשב הסתלק ביום בית ניסן, ובצוואתו הוא מבקש שרבי יוסף יצחוק ימשיך לשאת בעול הנהגת החסידים. ובצוואתו הוא כתב ככה, הוא כתב בעצם שהאדמור הרייץ הוא ינהל את ישיבת תומכי תמימים, ולבד מהצוואה היה שם פתק אישי נוסף שהוא נתן לבנו. לאחר ההסתלקות הוא הראה את הפתק לחסידים, אבל הוא לא הרשה להעתיק אותו, והאדמור הרשב כתב הפתק בלשון הזו, תדבר דברי אלוקים חיים לפני ידידינו על יסודות נאמנים בדברי אבותינו הקדושים, זכר צדיק וקדוש לברכה, ותשתדל להסביר הדברים לזולתך בטוב טעם ודעת. דרך אחר כך חשובי ונכבדי החסידים, כשהם כתבו מכתבי עידוד לדת החסידים שהיה ברוסיה, הם היו תמיד מצטטים את אותו פתק, וכך הם קיבלו החסידים את הנשיאות ואת המרות של אדמור הרייץ. לאחר מכן הרייץ ידוע שהוא נאסר ברוסיה 7 פעמים, והרייץ בדרך כלל כתב גם את הנסיבות של אותם מאסרים לבד מכמה בודדים, שאחד בעיקר, המאסר הרביעי, שהוא לא רצה לכתוב מה היה קשור לאותו מאסר, ובחסידות חב"ד כמובן מציינים את המאסרים האלה ביום חג ושמחה. לאחר שהרבי ניצל מהשואה, זה היה גם כן באמצעות קשרים שאגודת חסידי חב"ד הצליחו לקשור עם האישים בממשל האמריקאי, הגיע הרייץ לארצות הברית, ובקמלת הפנים המצומצמת שנערכה עבורו יחד עם החסידים, הוא הפתיע ואמר, יש לי העונג לפרסם את ההחלטה שנתקבלה באספה המיוחדת של יחידי סגולה, שהתקיימה לפני כמה שעות, שבבית הכנסת עונג שבת תיפתח מחר בעזרת השם ישיבת תומכי תמימים לובביץ' באמריקה. זו הייתה בעצם ההחלטה הראשונה שלו והמיידית לפתוח מוסדות, והמשכה של חב"ד ידועה. כאמור, הרבי הסתלק היום, יום י' שבט תש"י, ולאחר מכן מילא את מקומו הרבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו.
תודה רבה לך הרב אהרן כהנא מהעיתון בקהילה על הפינה דמות בחסידות.
ערב טוב, שלום שלום.
התוכנית בחסות י' לב הזכוכית כפר חב"ד. עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק. טלפון 03-960-7571.
חזרנו שוב עליכם, אנחנו בתוכנית מקהל חסידים, ואנחנו ממהרים לחמישה דברים שלא ידעתם, והפעם על חסידות אלכסנדר. בבקשה רב בוד.
ובכן, חסידות אלכסנדר היא למעשה ענף מחסידות וורקה, שהקו המאפיין שלה הוא אהבת חברים ללא סייג, ענווה וחתירה לאמת. המייסד של חסידות אלכסנדר היה מי שמכונה האדמור הזקן, רבי יחיאל דנציגר. הוא היה רבה של העיירה אלכסנדר בפולין, ושם הוא הנהיג את העדה. הוא נסתלק בי"ד בשבט תר"ד.
אחריו הנהיג את חסידות אלכסנדר בנו, רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר, בעל הישמח ישראל. הוא נסתלק בערב ראש חודש שבט תרע"ע ונתמן ליד אביו בבית העלמין באלכסנדר. החסידים התלבטו כיצד לכבד את מקום קבורתו. מצד אחד, אביו האדמו"ר הזקן מאלכסנדר ציווה שלא לבנות אוהל על קברו, אבל מצד השני, הבן לא השאיר שום הוראה בעניין. אלא שאם יבנו אוהל על קברו של הבן ולא על האב, תהיה זו פגיעה בכבודו. מה עשו? הושיבו החסידים בית דין של שלושה רבנים, ובית הדין פסק שיבנו סביב שני הקברים מבנה בלי גג. וכך זה היה פתרון ההלכתי, כך לא יחשב אוהל, אבל ינתן הכבוד הראוי, וכך באמת עשו.
על האדמור בעל ישמח ישראל, אמר האדמור מרדזימין, הוא היה מגדולי אדמורי פולין, הוא אמר עליו ששוכנת בו נשמתו של בעל האור החיים. ויש סיפור מאוד מיוחד שבשעת הלווייתו של הישמח ישראל, ממש לפני הקבורה, נדחף פתאום אל מקום הקבר, יהודי אלמוני שאף אחד לא הכיר אותו ומיד אחר כך הוא נעלם. הוא הושיט לחברה קדיש עסקית ואמר, יש לכם כאן אפר ממקום קבורתו של בעל האור החיים בהר הזיתים. ויותר מזה, במשך שנים רבות נהגו חסידי אלכסנדר לעלות ביום ההילולה של הבעל ישמח ישראל, על ציונו של האור החיים בגלל הקשר הנשמתי הזה שקיים ביניהם.
שתי החסידויות הגדולות ביותר בפולין שלפני השואה היו חסידות גור וחסידות אלכסנדר. כל אחת ואחת מהן מנתה כ-50,000 חסידים. לדברי כמה מחוקרי החסידות יש נתונים המעידים כי מספרם של חסידי אלכסנדר בפולין היה גדול אף מזה של חסידי גור. אלא שלדאבון הלב, רובם ככולם, כידוע, עלו בלהבות בשואה הנוראה.
כיום מנהיג את חסידות אלכסנדר, רבי ישראל צבי יאיר דנציגר, ומעניין ששמו, שלושה שמות, מורכב משמותיהם של שלושה אחים שהיו אדמורי אלכסנדר לפני השואה. אחד זה הישמח ישראל, השני הוא עטיפר שמואל, והשלישי הוא רבי בצלל יאיר. מרכזה של חסידות אלכסנדר שוכן בבני ברק, אבל יש קהילות של חסידי אלכסנדר בירושלים, במודיעין עילית, בביתר עילית. גם בחוץ לארץ יש קהילות גדולות של חסידי אלכסנדר, והבולטות בהן נמצאות בניו יורק, בבלגיה, ויש גם בתי מדרש וקהילות בלונדון, בלייקווד, ואפילו במלבורן שבאוסטרליה. אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות אלכסנדר, ואנחנו נלווה את זה בניגון שיר עוד ישמע של חסידות אלכסנדר. אכן. הגענו אל השיעור בספר התניה, שאותו ימסור לנו הרב יחזקאל סופר.
ערב טוב לכם ולמאזינינו היקרים. בפעם הקודמת, עם תחילת הפרק השלישי בתניה, החילונו להכיר את מפרט עשר הכוחות הכוללים את כל שלישיית כוחות השכל, חוכמה, בינה ודעת, המולידים את שבעת המינים של הרגש, בהתאם לאופי ההתבוננות, אם בדברים המעוררים את האהבה או את העירה. עתה ננסה לתאר מעט את תהליך ההתבוננות בעבודת התפילה לשלביו, תוך הפעלת שלושת הכוחות של החוכמה, בינה ודעת. כדי להתחיל התבוננות, דרוש נושא במה להתבונן. ישנם במשנת החסידות סוגיות עיוניות רחבות היקף המתארות את גדולתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא, את כוחו הבלתי מוגבל ליצור יש מאין, שזה שם הוויה, שהוא נקרא סויבב כל העלמין, ומאידך את כוחו לייצר מוגבלות, גיוון, שוני, מורכבות, על ידי האותיות של דבר הוויה הספציפי שבכל נברא ונברא, שיש ויאמר אלוקים יהי אור, יהי רקיע, והכוח הזה להגביל נקרא ממלא כל עלמין. אז יש כאן סוגיות עמוקות, מלבד העובדה היבשה שישנו כוח עליון. העובדה הזאת אין בה די חומר לשמש כנושא להתבוננות. אבל כאשר יהודי מתעמק קודם התפילה באיזה נושא אלוקי, כמו שכתוב, כל נושא היית להם, לפעמים הקדוש ברוך הוא הופך להיות לנושא, אזי נכנס לפעולה כוח החוכמה באופן של נקודה, הברקה, ואחר כך הבינה מרחיבה את זה עד כדי שנולדת ההרגשה שבלב. זו גם הסיבה שלא די בלימוד הבזקי של איזה וורט חסידי עמוק ומרוכז, אם לא יפתחו בהרחבה, שהרי זה כמו אב ללא אם, ובוודאי שלא ניתן להתעמק בהרחבה אם לא רכשנו תחילה ידע של נקודה, תוכנית של נושא עיוני במשנת החסידות, שיהיה במה להתבונן. שהרי היהדות אינה גורסת מדיטציה שמתמקדת באיזה פרח לוטוס חסר משמעות ומנסה להתרוקן מכל מחשבה עיונית, כי התבוננות כזאת מביאה לאפיסת האני, אבל החסידות מנסה לרתום את האני, לשמש את קוני ולהכיר בגדולתו. אז אם יהיה ניסיון להתבוננות בלי נקודה למחשבה, הרי זה כמו אם ללא אב. אלא מה שנותר לנו להבין בהמשך הוא, אחר שהחוכמה והבינה כבר השלימו את ההתבוננות, דעת למה לי. אבל מי שהתנסה בלימוד ידיעת השם בעיון, מרגיש לפעמים אכזבה להיווכח שלמרות היות מוחו מלא ידע והשגות מעלות, אין ההשגה יורדת אל הלב, ולא נולדת אצלו שום התרגשות של אהבה ויראה בתפילה. למה זה? מבאר אדמו"ר הזקן בחלקו האחרון של הפרק השלישי, שכנראה חסר אצלו השלב המכריע בתהליך ההתבוננות, שהוא הדעת. וזה לשון האדמו"ר הזקן. והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חווה, והוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו והתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, עם דמיונות שווא. מה למדנו גם? שכוחה של הדעת הוא לחבר את המושכל האובייקטיבי אל המורגש הסובייקטיבי. הדעת לא מבריקה רעיונות חדשים, זה התפקיד של החוכמה. הדעת לא מרחיבה או מבארת, זה התפקיד של הבינה. אבל הדעת מחברת את האני שלי אל הנושא. ולכן תמיד בתורה מודגשת הדעת, כמו שנאמר, וידעת היום והשבות הלבביך, או דע את אלוקי אביך ועובדיו בלבב שלם. אבל אף פעם לא כתוב על החוכמה והבינה. פעם אחת כתוב, כן, כי היא חוכמתכם ובינתכם. אבל זה לעיני העמים, הם חושבים שהתורה היא תיאוריה, אבל ביהדות העיקר זה הדעת. בלעדיה יישארו החוכמה והבינה תיאוריה פילוסופית, בחינת חמור נושא ספרים. בלשון הקבלה החסידית קוראים לזה ייחוד של יוד קי בבב קי. כי החוכמה נקראת יוד, בגלל שתמונתה של היוד כנקודה. ואילו הבינה נקראת היי, על שם שלושת הקווים שלה, שזה האורך, רוחב ועומק של ההסברה של הנושא. ושניהם יחדיו מהווים את כוחות השכל, יוד קי. לעומתם, הוו, שזה שש, הוא מסמל, מייצג את ששת תכונות הרגש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. ואילו ההי האחרונה, שכנגד ספירת המלכות, היא מייצגת את ההתנהגות המעשית. למה זה נקרא מלכות? כי זה נובע מקבלת עול מלכותו התברך. וגם בה שלושה קווים, מחשבה, דיבור ומעשה. הווה אומר שהדעת היא רק חוליה המקשרת בין המוחין, שזה יוד קי, ובין המידות וההתנהגות שזה וווקי. ואז על ידי הדעת שם ההוויה שבנפש הוא מושלם. איך עושים אבל הפעלת הדעת? זה נעשה על ידי ריכוז מעמיק במסקנות ההתבוננות והניסיון לחוש את ההשגה בממשות. בלעדיה יכול פרופסור להסביר בצורה מדהימה את הנזק שבעישון, ותוך כדי הרצאה הוא יכול להפריח עיגולי ישן ממקטרתו. בלעדיה יכול החייל הדתי להצהיר שהשם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, אבל הפחד המצמית בליבו לא יתפוגג כלל וכלל, כי חסרה הדעת. רק התמקדות מרוכזת שתממש, תמשש את המושכל. בניגוד לתרבות בימינו שכל דבר זה כאילו, אז זה יהיה ממש. בתניא יש כתוב חלק אלוקה ממעל, ממש. כך, אז יתחיל השכל שבמוח לחלחל אל הרגש שבלב, אבל בלי שהאדם ידע, לא תהיה הולדה. משל למה הדבר דומה? בפרסומי מצב המניות בבורסה, הם מנותחים בצורה אינטליגנטית ביותר על ידי כתבנו הכלכלי. אבל מאחר והוא עצמו איננו טייקון בשוק המניות, אז המפולת שם לא גורמת לו להתרגשות יוצאת דופן. לא כן המיליונר שמושקע בסכומי עתק בבורסה. כשהוא שומע את תוצאות המפולת, הרי הוא מתעלף. הכתב הבין את התוצאות. אבל המשקיע שהוא גם מושקע בביצת הקריסה, הוא ידע את התוצאות, כי זה נוגע לעני שלו. ולכן נולדו אצלו הרגשות של תסכול וחרדה, שזה בא מהדעת. וזוהי גם הנוסחה של ההכנה לתפילה. כמו שכתוב, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אומר הרמ"א, מתוך התבוננות, בגדולת הקל ושפלות האדם. שאלת השאלה, אבל למה התבוננות נקראת כובד ראש? ביאר על כך פעם המשפיע הנודע הירושלמי רבי יהושע ליפקין עליו השלם. ללא הדעת הרי המחשבה משייטת לה כבלון נפוח, אילך ואילך. אבל הדעת שנצמדת בריכוז מקסימלי אל הנושא, כמוה ככדור עופרת כבד, שאינו זז מאיכן שהניחוהו, זוהי הכנה הנכונה לאהבה ויראה בשעת התפילה. כך אפשר להגיע לעבודת הקורבנות, להעלות את הנפש הבעמית באש ההתלהבות של התפילה. ולזה, בשביל עבודת הקורבנות, צריכים את הקשר עם מוישה רבינו שבדור, עם הרבי, וזה בכבוד י' שבט, שזה יום ההילולה של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, זכותו תגן עלינו, שנצליח להתבונן ולהגיע לעבודת התפילה שבלב.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן לציין שמדי יום חמישי בערב, בשעה 10:30, מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא בירושלים, ברחוב רבי ישראל נג'רה, 38, והציבור כמובן מוזמן.
ואנחנו לקראת הסוף, הרב ברוד, עבורת החסידי, הסוכריה.
כן, אז עבורת שלנו יהיה גם הוא המשך לנושא שעסקנו בו, הנושא של...
של הרבה, של החסידי.
תפקידו של רבה. זה סיפור שיהודי עשיר מקליפורניה הגיע פעם לניו יורק, במיוחד מטרת הנסיעה שלו הייתה, הוא רצה לפגוש את הרבי הרייץ, הרבי יוסף יצחק שניאוסון מלובביץ', כדי להתייעץ איתו בשאלות עסקיות ולקבל ממנו עיצות ורעיונות בקשר לעסקים שלו. טוב, אחר כך עברה השיחה לעניינים אחרים, והרבי התעניין באורחות חייו, ואיך הוא מגדל את ילדיו. ככל הנראה, המצב של היהודי הזה בשמירת תורה ומצוות לא היה מזהיר יתר על המידה, והרבי יעץ לו להתחזק בכמה עניינים, והוא גם מציין שאם הוא יעשה את זה, זה יביא לו ברכה בכל ענייניו. היהודי ככה החמיץ את הפנים ואמר לרבי, רבי, זה לא כל כך נראה לי מעשי. אמר לו הרבי, אני מאוד מתפלא עליך. באת אליי מקליפורניה, במיוחד, כדי להתייעץ איתי בענייני מסחר. יעצתי לך, ואתה קיבלת את עצותיי. עכשיו, בענייני עסקים, אני לא סוחר, אני לא בן של סוחר, זה לא המקצוע שלי. ואף על פי כן קיבלת את מה שאמרתי לך. ואילו בענייני תורה ומצוות, שזה תחום ההתמחות שלי ושל אבותיי, אתה מתחיל להתווכח איתי.
כן, כמה זה מתקשר חזק ביותר למה שדיברת בהתחלה, צריך לרצות שהרבי יהיה הקשר שלך לקדוש ברוך הוא. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, תודה לטכנאי, לאסף קליין, תודה לך הרב מנחם ברוד.
תודה לך חיים פלם.
שוב אנחנו נאחל לרב ברוד ולרעייתו, לכל המשפחה, מזל טוב והרבה הרבה נחת.
תודה תודה, וכפי שהרב מלובביץ' היה נהג לומר, שחתונה פרטית בעם ישראל היא גם עניין כללי, כשיש שמחה של נישואים, זה דבר שהוא גם מחיש וממהר את הנישואים של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, שזוהי בעצם הגאולה שכולנו מצפים לה.
כן, וגם נשלח לחתן וקלה מזל טוב, ענבי הגפן בענבי הגפן.
Yeah.
התוכנית בחסות יוד לב הזכוכית כפר חבד. עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק. טלפון 03-960-7571.